אנחנו מרבת תלמידים עמוד ע"ג, סוף הפרק השביעי. והוא תיאר שהאדם צריך תמיד לשאוף לגדול בתורה ובתפילה, ובתפילתו יזכיר לפני קונו שהוא היה רוצה יותר, אבל לפעמים המחויבויות של הזמן לא מאפשרות לו. דברים הללו יהיו לנגדך תמיד. ודרך אגב זה, טוב, פה נוסיף עוד סיפור. לפני 3.5 שנים נולד לנו בן בצום גדליה עם קשיי נשימה. ואני שם בבית חולים עם אשתי ועם הילד, ומגיע יום כיפור. ואני יודע שאני לא בדיוק אוכל להתפלל כמו שצריך יום כיפור. אז שאלתי את עצמי, איזה סוג שינה יהיה לי? אם אני בכלל לא יכול להתפלל יום כיפור, אני עסוק עם אשתי במיטה אחת, ועם הילד בטיפול נמרץ במיטה אחרת. מה אני... איזה סוג יום כיפור יהיה לי? אז התקשרתי עם שאלה הלכתית, ואז תוך כדי גם העליתי את דאגת ליבי לפני הרב טריגר, והוא אמר לי, מה זאת אומרת? אתה אנוס. אמרתי לו, יפה שאני אנוס, אבל אנוס זה פטור. אז יש לי פטור מזה שאני לא, אני לא יכול להתפלל טוב, אבל מי כן יתפלל בעדי? מה זה עוזר לי למעשה? אז אין לי נציגות, יש לי פתק טוב מאוד מאמא, אני ילד טוב, אני רציתי, אם רק הייתי יכול, הייתי, אבל אני לא. אז מה זה הועיל לי? אז בסדר, זה לא אשמתי. אבל למה יישא, מי מייצג אותי? אז הוא אמר לי שזה לא ככה, שאנחנו נוקטים להלכה, שכשבן אדם אנוס, אז הקדוש ברוך הוא מחשיב את זה כאילו הוא כן עשה. זה לא שאנוס זה רק פטור, ובסדר, אתה לא נעניש אותך, אלא אתה רצית, אתה היית, לו רק היית יכול, היית עושה, אז אנחנו נחשיב את זה כאילו כן עשית. ו... כן, יש לו ראיות לכאן, לי יש ראיות לשם, אבל הוא אומר שככה נוקטים להלכה, אז אני מצטט את זה. הוא אמר רק שכדאי שבן אדם בתפילתו יזכיר, כשיש לו את השתי דקות להתפלל, יזכיר, ריבונו שלם, הייתי רוצה להתפלל לפניך את כל התפילה במלואה, אבל מה יעשה שיש לי מחויבויות אחרות, שאתה בעצמך אמרת לי שלהם יש זכות קדימה. אז זה בעצם מה שהוא אמר לנו פה. הוא אמר שאם בן אדם במצב שיש לו אותו לפרנסה, והוא לא מסוגל ללמוד את הכמויות שהוא בעצם היה צריך ורוצה ללמוד, אז שבתפילתו יציג גם את זה לפני קונו, ויאמר, הייתי רוצה ואני עדיין רוצה, אבל עכשיו זה לא ביכולתי. דברים הללו יהיו לנגדך תמיד, אל תתרחק מחבריך הראשונים שזכו להישאר בתורה כל היום וכל הלילה, ולנשום אל קרבם אוויר גן עדן ורוח היוצא מבין כנפי החיות, אופני ושרפי אל. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. מי יהיו החברים שלנו? עם מי נשתייך? זה אחד מהשגיאות הגדולות שהדור שלנו עושה. אנשים בוחרים יישוב לפי כל מיני דברים, אבל לא בודקים איזה חינוך יש לילדים, לא בודקים איזה שכנים יהיה לכם, מי יהיה האנשים שתתפללו איתם בכנסת, מי יהיה הרב שלה בכנסת. חז"ל אמרו לנו שאפילו נביא ירמיהו, שהרי יש הקבלות, דוד יכול לספר לנו בין ירמיהו למשה רבינו. לאורך כל הפרק הראשון רש"י מראה לנו הקבלות בין ירמיהו למשה רבינו. ירמיהו הכהן הנביא אמר על עצמו שהוא רוצה ללכת למדבר מלון אורחים. הוא אמר, מה העם חוטא, ואיך אדם יכול להישאר במדרגה גבוהה אם אין לו חברים טובים? חבר טוב זה... חבר טוב זה מפתח, ובן אדם צריך לבחור מי יהיו החברים שלו. וגם אם בן אדם צריך לצאת מהישיבה, שתמיד ינסה לשמור הקשר עם הישיבה. כשאני עזבתי את הארץ, אני לא ידעתי אם אני אחזור בכלל. ואני תמיד אומר שאחד מהסיבות העיקריות שחזרתי, זה החברים שפה שמרו עליי קשר כשאני הייתי בחול. שמרו קשר איתי, וזה מה שמשכתי חזרה. מי יודע איפה הייתי היום? לא יודע, אני בעצמי לא יודע איפה הייתי, לולא הקשר הזה. בן אדם צריך לדעת לקבוע לעצמו חברים, חברים טובים. אם אני לא יכול להיות בבית מדרש, לפחות שאני אגיע בערב, אקבע לי חברותה בבית מדרש. אני מעודד, התקשר לי בחור לפני כמה שנים, אמר לי שהוא לא יודע מה לעשות, הוא עכשיו עובד מאוד קשה, ואין לו בקושי זמן ללמוד, ויש לו רק איזה שעה, שעתיים בשבוע, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. שאלתי אותו, יש איזשהו רם שאתה הרגשת מחובר עליו בזמן שלך בישיבה? זאת אומרת לי, כן, יש רם, כשהייתי בשנה שלי בארץ, אתם מכירים, החבר בחוץ הארץ באים לפה לשנה, כשהייתי בשנה שלי בארץ, יש רם פלוני שהייתי מחובר אליו. אמרת לו, שמע, אתה היום עובד, הוא עבד אז בבורסה, לא יודע בדיוק. אמרת לו, אתה עובד שם, ברוך שם יש לך פרנסה בשפע, נכון? בסדר. תתקשר לרב פלוני, שאתה מחובר אליו, ותשאל אותו אם הוא מוכן ללמוד לך שעה בשבוע. תשלח לו, אני הייתי אשלח בשבילו, אמרתי לו, בסדר, אני יש לי משפחה בארצות הברית, אתה יכול לתת להם את הכסף בדולרים, אני אעביר לו בשקלים, שלח לו פעם בחודש סכום מכובד על הזמן שהוא נותן לך, בכל זאת זה זמן, אל תזזל בזמן שלו, אבל תקווה איתו חברות הפעם, פעמיים שבוע, שזה ישמור אותך בדרכך. והוא התקשר אליי לפני כמה שבועות, ואמר לי שכבר שנים, אני כבר שכחתי מהיצה, כבר שנים הוא דוגל בזה. כל חודש, חודשיים, באיזשהו שלב הוא יסתדר עם הכסף בלעדיי, הוא לא היה צריך להעביר דרכי, אבל כל שבוע יש לו שעה או שעתיים, אני לא יודע כמה זמן, שלומד עם הרב שהוא הרגיש מחובר אליו. אז הוא שמר את הקשר עם הישיבה, הוא לא יכל להגיע, מה? בטלפון הוא מתקשר ולומד איתו. וממילא כל החיים שלו הם אחרים, כי יש לו קשר עם הישיבה. בן אדם שיכול להגיע לישיבה ולקבוע חברותה, גם אם זה עולה 35 שקל לשעה, ל-45 דקות, אז מה? מה זה? א', אני מקווה שתצליחו למצוא חברותות בלי זה. אני תמיד אומר לחבר'ה, כשהם הולכים לצבא, שכשהם יחזרו, אני בעזרת שמפנה זמן, נלמד חברותה. הייתי אומר את זה לכולם במרכז הרב וגם במכון מיר. מי שחוזר מהצבא, יש לו זכות קדימה על חברותות אחרות. אנחנו נמצא את הזמן, כי אני חושב שזה מאוד חשוב. מי שרוצה לשמור על קשר עם הישיבה, צריך לאפשר לו את זה. ואתם תיתנו את השירות אחד לשני. חברים, זה החיות שלנו, אחד כלפי השני. חבר חוזר מהצבא, שאנחנו, גם אם יש לו רק כמה שעות להיות פה מהצבא, יש לנו את הזמן ללמוד איתו. אבל זה גם תפקיד שלנו. לנסות למצוא את הקשר, בין אם זה לקחת מורה פרטי מהישיבה, כמו שתיארנו בהתחלה, בין אם זה לשמור קשר עם חברים וללמוד איתם, זה אווירה אחרת, ולנסות לנשוף את האווירה, את התארה שלהם, סך הכל בצבא, זה לא אווירה קדושה לצערי הרב. יכול להיות שעושים מעשים טובים, יכול להיות שעושים מעשים חשובים, אבל האווירה היא לא אווירה של הישיבה. פה יש אווירה של טהרה, הלשון היא נקייה, הדיבור הוא נקי, המחשבות הן בשאיפה להיות נקיות, אז זה עולם אחר. בן אדם מגיע לבית מדרש, הוא כבר שואף אוויר אחר, זה הסתכלות אחרת על החיים. זה חשוב שבן אדם, גם אם הוא הוכרח לצאת לעבודה, לצבא, מה שלא יהיה, שיהיה לו את הזמנים הקבועים שהוא מגיע ולומד בישיבה ועם החברים שעדיין יש בהם את הטהרה של הישיבה. תתראה מהם כפעם בפעם, ובפרט בשבתות וימים טובים. בן אדם צריך לבחור באיזה בכנסת הוא הולך, אם הוא יפטפט אחרי התפילה, אם הוא יתקשר. תקבע לך שיעור קבוע בכל יום לתורה. בן אדם צריך שיהיה לו שיעור קבוע כל יום. הגעתם לצבא, אין לכם שיעור, אז תהיו אתם המעבירי השיעור. היה בחור שהלך לצבא, ואז הלך לאוניברסיטה, והוא היום פה בגבעת רם באוניברסיטה העברית, סיפור שקורה עד היום. הגיע לאוניברסיטה ואין לו שם שיעור. באו אליו כמה חבר'ה, דווקא חבר'ה שלא שומרי תורה ומצוות, אמרו לו, שמע, אין לנו מושג מה בפרשה כל שבוע, אתה יכול להעביר לנו שיעור בזמן ארוחת צהריים שכולנו אוכלים, תעביר לנו כמה דקות מה בפרשה. אז הוא התחיל להעביר לשלושה ארבעה חבר'ה, היום יש לו קרוב ל-100 חבר'ה שיושבים בזמן ארוחת צהריים ומקשיבים לפרשה, מה יש בעלייה של היום, מה יש בפרשה. אז הוא לא הרב הראשי לישראל, אבל עכשיו באוניברסיטה העברית, תגיעו לשם בזמן ארוחת צהריים, אתם תראו, כנס שלם של תלמידים, לאו דווקא חובשי כיפות, מגיעים לשמוע מה בפרשה השבוע. אז הוא מעביר שיעור. אני, תמיד כשאנחנו מתראים אנחנו צוחקים, אני לומד עם כמה חבר'ה, הוא לומד עם כמה חבר'ה, הוא הלך לאוניברסיטה והוא מעביר שיעור ליותר אנשים ממני. אני נשארתי בישיבה, הוא הלך לאוניברסיטה והוא יש לו יותר אנשים בשיעור שלו ממני. בסדר? כל הכבוד לו. וזה אחריות מאוד חשובה. כל אדם יכול להעביר שיעור. כל אחד מכם צריך לדעת שאם אין לכם את השיעור ללמוד ממנו, במקום שאין אנשים, ישתדל להיות איש. מה זה ישתדל? מה כותב הרמב״ם פירוש המשניות? מה זה ישתדל? טוב, שיעורי בית למחר. מה זה ישתדל? מילה פשוטה בעברית. בן אדם צריך לדעת, אם אין שיעור שהוא יכול ללכת, תהיה אתה מעביר השיעור, ובסוף תגדלו מזה יותר. סך הכל זה מוציא ממך מיץ שלא ידעת שקיים לך. תאמר תהילים בכל יום. אם בן אדם מתרגל כל יום לומר פרק, זה דיבור ביני לבין הקדוש ברוך הוא. תתפלל בכוונה, כמו שדיברנו, שהתפילה זה בעצם מפתח בין הלב לקדוש ברוך הוא. תיזהר להוסיף מחולל הקודש בשבתות וימים טובים, ויהיה השבת והיום טוב שלך כולו קודש. אחד מהמדדים של האדם, איפה הוא עומד בדת, זה איך השבת והיום טוב שלו. אם שבת ויום טוב זה סיוט, אני לא יכול להיות באינטרנט, אני לא יודע מה החברים שלי עושים בפייסבוק, אין לי מושג מה הולך בטוויטר, אוי, איך אני עומד בזה? אז הראש שלי הוא לא במקום הנכון. אם שבת ויום טוב זה מעין גן עדן, מעין עולם הבא, שיש לי זמן לנוח קצת, ליהנות מהמשפחה קצת, ללמוד קצת, להתפלל עם, עם, עם מנגינה, אז אני מתחיל להעלות את החיים שלי של כל השבוע. הרי כל השבוע יונק מהשבת לחיי גן עדן. בן אדם צריך להשקיע בזה. אם בן אדם נכנס לשבת בשנייה האחרונה, אז השבת שלו נראית בהתאם. אם בן אדם לא נח לפני שבת, לפעמים אנשים חושבים, נלמד כל הלילה ליל חמישי, ואז הם לא נחים ביום שישי. אז איך השבת נראית? זה... בן אדם צריך לנסות להגיע לשבת עם כוחות, כוחות שיוכל ליהנות מהשבת. אני מסכים ששינה בשבת תענוג, אבל יש שינה שהיא תענוג, ויש שינה שהיא כבר פיקוח נפש, הוא לא ישן כבר שלושה ימים. אז זה נכון שבצרה הזמנים הם לא בידיים שלכם. אבל כן כדאי לנסות לנוח באוטובוס בדרך הביתה ביום שישי, לתפוס תנומה. אני אפילו אומר, טוב, זה צריך לשקול מתי ואיפה, אבל צריך לנסות. אני לא... לא פה המקום לפרט, אבל כן, כן כדאי לנסות למצוא דרך לנוח שאני יכול לקבל משהו מהשבת, לא רק שאני מגיע, נוחת, ישן וזהו. אם כבר הזכרנו את זה, אז אני לא יכול להמשיך בלי להזכיר שלפעמים זה פיקוח נפש לישון בשבת. היה מפקד שממש היה מפקד סיירת, הם היו יוצאים למבצעים שהיו בהם פיקוח נפש, והוא הגיע בסוף שבוע, לפעמים הוא היה אומר לי שהוא לא ישן יומיים. שיומיים הוא עובד ברצף. לא ישן. ואני תמיד אמרתי לו שהוא צריך לשקול אם הוא צריך ללכת לתפילה שבת בבוקר. כי אם הוא לא ישן מספיק בשבת, אז זה פיקוח נפש של החיילים שלו ביום ראשון. אם הוא יכול להספיק את השעות שינה, אז כמו שהזכרנו עכשיו, שבת זה חלק מהנפש היהודית. מי שאין לו את השבת ואין לו את התפילה ואין לו את הסעודות עם המשפחה, אז הוא מוותר על חלק מהנשמה שלו, וזה מאוד לא פשוט. מאידך גיסא, מה אני אעשה? זה היה מקרה של פיקוח נפש. הוא היה מגיע ממש תשוש, וכמה שניסינו, המשפחה שלו לא הבינה שהוא צריך לישון. הם היו עושים ארוחות עד אמצע הלילה בליל שבת. התחננתי עם אבא שלו, תן לו ללכת לישון, תן לו לקדש, לאכול את הסעודה, רבע שעה, 20 דקות, להיות איתכם, תן לו ללכת לישון מוקדם בליל שבת. ואז הורים לא הבינו למה הוא לא קם לתפילה שבת בבוקר. ואני אמרתי להם, רבותיי, זה פיקוח נפש. תכריחו אותו, תאבקו עמו שהוא יקום לתפילה, ומה יהיה למחרת ביום ראשון כשהוא צריך לצאת למבצע. אז צריך לכל דבר לשקול, לשאוף שהשבת יהיה פינת קדושה ופינה של נשמה יתרה, אבל הכל במידה, צריך לדעת. יש מקרים של פיקוח נפש ו... אין לבין אדם ברירה, אם זה מה שצריך, זה מה שצריך, אין ברירה, אבל צריך לבכות על זה, חבל שבן אדם פספס את השבת, וצריך למצוא פשרות איך שבן אדם לא יפספס את השבת, ועם כל זה, לא לסכן את חייו, וחיילי החיילים שלו, בגלל שהוא צריך לחטוף את המלאכים שלו בליל שבת, ושוב בשבת בבוקר. זה צריך כל דבר במידה. בכל השבוע תחכה לו, אנחנו נמשיך פה בעזרת שם אחר.